Benim sir. İşteyim. İyi. Sıfır. Ya bak ne sevişeyim.
Yüksek
Harika.
ihtimal.
Hotelde
Evet.
אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, בוקר טוב, יש עבודת בית, אני רוצה שנפגש היום. אתה מקבל באינטרנט גם כן? בסדר. אנחנו נלמד עכשיו קצת בבא בשרא, ונפגש היום בשש, שש ורבע, לדברי התעוררות. אבל רציתי לתת לכם, הוא מוקלט פה, אני אשלח גם את הוידאו, וגם את הוידאו. ורציתי לתת לכם קצת עבודת בית כל יום. אני רוצה שעבודת בית של היום, זה שכל אחד יחשוב על מה זה וירוס. אני אתן לכם קצת צווי דינים, מה ההבדל בין וירוס לבין חיידק, בקטריה. כן, אפשר לגשת לזה מזווית מדעי, אפשר לגשת לזה מזווית אנתרופולוגי, אפשר לגשת לזה מזווית אומנותי, כן, אני מאוד מעניין אותי שכשנותנים שמות לבקטריה, זה שמות מאוד לטיניות, סטרפטוקוקס, פסיסילוס. השמות של הווירוס מאוד מאוד קליני. COVID-19, N1, H1. אז מה התפיסה? כי באמת אנחנו חווים את זה, והכל דרך הקדוש ברוך הוא, ומה המבנה המולקולרי של וירוס, ומה המבנה המולקולרי של בקטריה. אז נגלה קצת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהקומצ'אפטות של היום, בין בקטריה שבעצם יכול לנהל החיים בעצמו, זה יכול להסתכל, הוא יכול באמת להיות עצמאי, ובין וירוס שהוא פרסיט, שצריכים באמת לחיות ממשהו, ממישהו. שני סוגי יצהרה, יש יצהרה חיצוני שאנחנו צריכים ללחום נגדו, ויש יצהרה שבאמת נכנס לתוך החיים שלנו, הופך להיות המידות שלנו וחלק מאיתנו, וסתם להדריך אתכם. אז אני מבקש היום, שיש, שיש ורב, מתי שנפגש קצת את ההורות, אני אפתח את הדיון וכולם נגיד קצת, אני רוצה לשמוע מה דעתכם, מה אתם חושבים, יש לכם איזה בודד בית, להסתכל באינטרנט, לבדוק מגפות קודמות, מה קרה שם, איך זה עבר, הבדל בין חולרה במאה ה-19, שזה כמובן לא וירוס, מה, למה אנחנו עומדים בפני וירוסים בעולם המודרני, כשבעולם הקדום זה לא יהיה וירוסים, זה יותר בקטריה, ולחשוב, כל אחד מהזווית שלה. אז אנחנו חווים את זה, צריכים להיכנס, צריכים להכיר את האויב. מי שלא מכיר את האויב לא ינצח אותו, אז באמת הם רוצים להכיר את האויב, צריכים להיכנס לתוך עולם האויב, ולדעת את האויב. אוקיי, אבל אנחנו כמובן בעולם שלנו, עולם ה... נצחי של תורת הקדוש ברוך הוא, של מחאה בפני שלוש, וזה כמובן יש וירוס, אין וירוס, אבל יש מחאה ויש חזקת שלוש שנים, בשמיים אין וירוסים, אבל היום לומדים רב, רבה, נחמן, יהודה, תנא קמא, שישבים מהשמיים, ומצפים מאיתנו שנשתתף איתם ולמוד דיני מחאה. אנחנו מתחילים כמובן את המשנה בדף ל"ד חסד א', ואנחנו עוברים מעולם של חזקה, ואיך מבצעים חזקות, צריכים את זה הרבה, בפוזרות, בצופות, בבתים, איתרה, אכילות, אכילות כאלו, לתגובה של המרקמה, והתגובה לתגובה, מהתגובה של המחזיק מול המרקמה. אז בניסיונות שלנו, להבין יותר את הדין של שלוש שנים, צריך לבדוק את המבנה של מחם, איך מוכים, מתי מוכים, לפני כמה אנשים מוכים, ואחר שלא בפניו, איכשהו לנסות לבנות תמונה יותר. שלמה. אוקיי, היום נעסוק, כמובן בזמן הקצוב לנו, נעסוק בשלוש נושאים. נושא ראשון, שיטת החכמים, חכמים סוברים, ככה ראינו כבר בדף, חף, תתמד בית, דף למד, חף, תתמד בית, למד, אמר אלף, מחאה שלא בפניו, חבי מחאה, אפשר למחות גם שלא בפני המרקמה, ובפלא בפני המחזיק, סליחה. איך להבין את זה? מה, איזה מקרים זה לא עובד? איזה מקרים אני אומר שאין מחאה שלא בפניו, מה שגמר, מי שאומר שעת חירום, כשאין שיירות, כשאין אנשים שנוסעים ממקום למקום. אז נבדוק את עצם ההלכה, למה בשעת חירום אין כאן, בסך הכל הוא מחה. אכפת לנו אם התקשורת תעבור או לא תעבור. שאלה שנייה, כמובן הכל בקיצור, מחלוקת רב ושמואל. לפי שמואל, אף על פי שאני פוסק, לפי החכמים, מחה שלו לפון להביא מחאה, זה רק אם מסרתי לאנשים שהם עצמם יכולים ללכת ולהגיד. אם מחיתי בפני אנשים שחיגרים, שאינם יכולים ללכת, מה אכפת לי? יש את הדין הזה שלך וחווית לי, יש את הרשת תקשורתי, הכל יבוא. מה אכפת לי עם אותם אנשים? זו שיטת שמואל בתוך שיטת חכמים. ונעסוק קצת בשיטה המינורית של רבי יהודה, שכנראה סובר מחה שלו בפניו, ורב ורב לא אוהבים מחה. איך תפס רבי יהודה את הדין של מחה? אוקיי, שלוש מוקדים היום בהבנת הדין של מחה, דרך שאלה מאוד ספציפית, בפניו שלו בפניו. אנחנו נעבור אחד-אחד על דיני מחה, איך נוסף לפני מי? היום, המוקד שלנו זה מיקום של המחה, מחלוק את הנקם, רבי יהודה בתוך תנקם, יש שתי שאלות, וכמובן גם נתייחס לרבי יהודה. אוקיי, משנה פותחת, דף למד ח' עמוד א', מי שמביא את שתי השיטות, אנחנו מדלגים לצערי, קשה, אבל כל דודי, הנה זה בא, מדלג אחרים. כפי שאנחנו מדלגים, כשם שאנחנו מדלגים על שני דפים, למרות שזה קשה לנו, ככה הקדוש ברוך הוא ידלג עלינו ויביא את הגדולה. אוקיי. שלוש הרצאות לחזקה, משנה, יהודה, עבר הירדן והגליל. היה ביהודה והחזיק בגליל, בגליל והחזיק ביהודה, אין החזקה עד שעמו במדינה אחת. שואל אותה גמר, מה יקרה בתנא קמא? למה יש אזורים שונים? הרי, כמובן, ההבנה פה שהרי אנחנו כבר נוטים לפסוק מחה שלו בפניו, הבי מחה, אז אם הבי מחה, כנראה בגלל דין שלך בחברית. אז למה אני פשוט מפצל בין אזורים שונים? ואם אדם היה ביהודה, אז החזקה שלו לא תועיל במרקם בגליל, דבר שכבר ראינו בשוק הברי, שאדם הוא במקום רחוק, אז המחה לא עובדת, ואז אין כאן חזקה, כי כל מנגנום תקוע ומחוקל. זאת אומרת, הגמרא, אמר רבי אבא בר מרמול, למטה אמר רב, מעולם כסבר, מחאה שלא בפניו, הבי מחאה. זאת אומרת, השיטה מצופה, אין כאן הפתעות. מחאה שלא בפניו, הבי מחאה. משנתנו בשעת חירום שלנו, מה ישנה יהודי בגליל, משמע לאנדסתם יהודה בגליל, כשעת חירום דם. קצת פוליטיקה, כן? אנחנו חיים שני חיים כפולים, החיים האמיתיים של הפירוס, החיים הכל כך מטורפים, השטותיים של הפוליטיקה, אז גם שם היה פוליטיקה קטנונית. יהודה וגליל לא הצליחו לעשות ממשלה תחתות. אז פוליטיקה קטנונית המתקיימת אצל אנשים. אוקיי. השאלה שהגמרא לא מתייחסת אליה היא, למה? מה אכפת לי אם אני יודע שיש צורך בתקשורת, הדין הזה כבר היינו שוב פעם פעמיים, בדף חפחת המדבר, רק כדי לחבר בין הנימים, בין החוטים. בחפחת המדבר, הגמרא הצדיקה, הכשירה, אלא מעתה, שואל את הגמרא נגד הולכי יושה, אלא מעתה, נמצא הגמרא בדף חפחת המדבר, מחר שורה שיעית או שביעית בדף חפחת המדבר, אלא מעתה, מחר שלא יכולה לתת במחאה, אומרת הגמרא אחר וחב יתלי, או בדף חפחת המדבר א', גם עלי חבר חבית לי, חבר חבית לי. זאת אומרת, אני כבר כאילו מניח שיש רשת תקשורתית שמסוגלת להביא את המחה ממקום למקום. בשעת חירום הרשת הזאת קורסת, אין כאן רשת תקשורתית ואין כאן תקשורת, אבל בסדר, בואו נדבר על השאלה הבסיסית. מה אכפת לי אם המחאה נמסרה למחזיק? נוכל באמת לבנות מודל של חזקת שלוש שנים ש... כל כולו תלוי בתגובת המרקמה. אם המרקמה מוכר, אז כנראה שהוא לא מחר. אם המרקמה שותק, כנראה שהוא כן מחר. זאת אומרת, בואו נגיע לאיזו שאלה בסיסית יותר, למה אני דורש תקשורת? למה אני דורש בסדר? אני לא מחייב את את המרקמה לבוא ולמחות בפני המחזיק, אבל אני בכל זאת דורש שהמסר יועבר מהמרקמה למחזיק. השאלה, מה? אז כאן בראשונים ראינו בעצם שתי גישות. הגישה שבאמת אנחנו היינו רוצים להגיד, שבעצם אני לא דורש רשת תקשורתית, אני לא דורש העברת המסר, כי אני בודק רק את המרקמה, רק את תגובתו, שתק, מחר, מחה, לא מחר, אלא שאם הוא נמצא במקום חירום, הוא יודע שהמסר לא יועבר, אז זאת מחאה חלשה, זאת מחאה לא רצינית, לא אמיתה. כל אחד יכול למחות בפני המראה, כן, אני מוכר! אבל אתה יודע שאף אחד לא ישמע, כן, העץ שנופל ביער, אף אחד לא שומע או לא נופל. גם שמוכה בעצמו, זה לא מחה אמיצה. זאת אומרת, המוקד הוא על המרקם. אבל אם המרקמה מוכה, והוא יודע שאין רשת תקשורתית, אז זאת לא נחשבת מחה. כן, כך הייתי רוצה לומר, ואז אני בונה לעצמי מודל מאוד מאוד חד וחלק של חזקת שלוש שנים. האכילה של המחזיק אמורה להיות גירוי, אחרי הגירוי אני בודק את המרקם, מחה, לא מחר, שתק, כנראה מחר, אלא שיש שני נוסף, לא סתם מחה, לא סתם תגובה, התגובה אמיצה, לא תגובה פחדנית. אם יש רשת תקשורתית, הוא יודע שהמחזיק ישמע. אם אין רשת תקשורתית, אז הוא לא יודע. אפשר לבנות כל מיני ניואנסים לזה, אבל ככה באמת הייתי רוצה להבין. הבעיה ששני ראשונים שמתייחסים לסוגיה לא מבינים. גם הרשב"ם וגם הרמב"ן עצמו בכמה מקומות, הם טוענים שלא. שאם המרקמה יודע שזה לא יגיע, אם אין רשת תקשורתית, זאת אומרת שעת חירום, שאין רשת תקשורתית, יודע בגלל, כי סתם שעת חירום דמי, אז יש בעיה אחרת. וזה מה שמפיל את החזקה. אז בואו נבדוק. קודם כל, יש את הרשב"ם פה, בדף למד חת עמוד א', הנה לי את הגמרא שלי, איזה רשב"ם היה? כן, היה. רשב"ם דף למד חת עמוד א', היה בעל הקרקע, כן? היה בעל הקרקע, דף למד חת עמוד א', זה קרב יחד. אין החזקה, למה? סתם ידעת מי, ולא הביא, שורה שנייה ברשב"ם, לא הביא מחד בעל הקרקע מחאה, שאין מי שיגיד למחזיק שניחה, ויזהר בשטרו. זה אין שיירות מציאות. כל כך, הנה המשפט המאוד מאוד מאוד הרועש. כיוון, שורה שלישית ברשב"ם, כיוון דני יכול למחוס, אף אגב זה לא מיכה, לא הפסיד בשתיקתו. והיה לו למחזיק להיזהר בשטר. יודע שאין בעל הקרקע יכול למחוס. הרשב"ם לא מדבר על איכות המחאה. יש רשת תקשורתית, זה נחשבת מחאה טובה. אין רשת תקשורתית, אז המחאה לא רצינית, ואז... פעם טוען שאם המרקמה יודע שאין רשת תקשורתית, קודם כל מביא משהו מאוד מעניין. לא כך, כי אם דרך יכול למחוס, המרקמה יודע שזה לא יעבור חזרה למחזיק, אין רשת תקשורתית. ואז יש לו סיבה טובה, למה הוא לא מחה? כי יודע שהמחזיק לא ישמע. ומילא לא הפסיק. יש כאן שני חידושים ברשב"א. קודם כל חידוש בפסיכולוגיה של מחה. הייתי חושב שמחת המרקמה היא תגובה אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית. ברגע שאדם פולש לתוך הקרקע שלי, אני מרגיש צריך להגיד משהו. כלומר שאני מרגיש צריך להגיד משהו, אז אפשר לבדוק אותי. אם אמרתי משהו אמיץ, אני שלא מחר. אם לא אמרתי, או אמרתי משהו פחדני כי שמחתי על כך שלא ישמע, אז כנראה שמחרתי. כן, אז זאת אומרת, התגובה של המרקמה היא צריכה להיות תגובה אינטואיטיבית. אם צריכים לצורך כתבית עם המונית אינטואיטיבית, אוקיי? אז הייתי חושב שהתגובה של המרקמה היא צריכה להיות תגובה אינטואיטיבית. לפי הרשב"ם, המרקמה רק מוכר כשיודע שיש תפקיד למחתו. כשיש לו תקשורתית והדברים יגיעו למחזיק, אז הוא מרגיש צורך למחות. ברגע שהמרקמה יודע שהמחזיק לא ישמע, אז הוא לא מרגיש צורך למחות. הוא כבר לא מרגיש חובה ועניין במחאתו. כי הוא יודע שזה לא יעבור וזה לא יימסר למחזיק. זה חידוש עצום ברשב"ם, אבל גם ברמב"ן, גם בחשד הראשון. הם מתחילים מזווית לגמרי אחרת. אני מתחיל מזווית שאומר שכל מרקמה מוכה. ואז אפשר לבדוק אותו. אם הוא מחה או לא מחה, אם הוא לא מחה, אז הוא מחר, אם הוא מחה, אז כנראה שהוא, כן, צריכים לעזור? טוב, כולם עוזבים או רק שלושתם? אוקיי. כמה חבר'ה יוצאים עכשיו לתום, איפה, באיזה בית חולים? אז מה אתם תורמים? דם? תום מוציאים. בסדר, את השם שתצליחו ותעזרו למצב הבריאותי, אוקיי? אז לפי מה שאני תפסתי, הכל המרקמה, כן, אני אמשיך לשיעור כי אין לנו מספיק זמן לחכות, המרקמה צריך להגיב, אלא שבשעת חירום אין חזקה כי אני לא יכול למדוד את תגובתו כי זה שעת חירום ואני יודע שזה לא יימסר. אבל לפי הרשב"ם והרמב"ן, המרקמה רק מרגיש צורך למחות כשהוא יודע שזה יאיים על המחזיק, לסגור את הדלת הנפשי הזה. ואם הוא יודע שזה לא יעבור חזרה למחזיק, as lo magir tzarach limchalt. Im lo magir tzarach limchalt, roi, ayachit shi nishar bashir v'acheda, im lo magir tzarach limchalt, ma'amin lima chashivak v'rashbam, shikarati, istaklo l'rashbam, af lo gaf de lo micha, shirach v'na v'rashbam, lo yivsid v'shtikata. No, ma kavana lo yivsid v'shtikata, ma mashma mizeh, ma ze lo yivsid, milim ha'ilu, מישהו זוכר? נבדוק בצ'אט. סליחה. מה?
שמענו במה שכתובי ברמב"ם?
סליחה. שנייה, איתי ממשהו שנייה, איתי. מה? כן. מה שקצות יהיה ברמב"ם, שבעצם כל הדין של חזקת שלוש שנים זו תקנה. ואם אמר כמה אינו מוכר, אז הוא מפסיד, כי לא עשה את שלו. וכאן שאמר כמה לא רואה צורך במחאה, אז הוא לא מפסיד. זאת אומרת, איתי, אני אגיע לשאלתך שנייה. זאת אומרת, יש לדייק מהרשב"ם פה בדף למד ח' שהוא מסכים עם הקצות, שכל החזקת שנים הוא תקנה. וכל ההפסד של אמר כמה שהוא לא ניצל את זכותו למחות. אבל כשאמר כמה, בשעת חירום, לא רואה שום תועלת במחאתו, אז הוא לא מפסיד, כיוון שהוא לא מפסיד, אז התקנה היא לא לרעתו. זאת אומרת, אולי בדף למד ח' החידוש הגדול הוא, שהרשב"ם מסכים עם הקצות. כן, הקצות כבר בונה קבוצה מאוד מרשימה של ראשונים, שאולי תומכים ברש"י בכתובות, שמה במפרש תקנה, אולי הרמב"ם לפי לשונו, ראינו את התוספות, בדיבור המתחיל ואי, בדף ל"ה עמוד ב', שגם מביא תקנה. מישהו זוכר, אני צריך לחזור לאיתי לשנייה, אבל כבר ראינו שהרשב"ם בחזקת עקום בדף ל"ה עמוד ב', בישראל הבא מנקום גם כן הולך בכיוון הזה, שלא תקנו חכמים בגוי בישראל הבא מנקום. זאת אומרת, לפי הרשב"ם, הסיבה שבשעת חירום אין חזקה, כי אמר כמה לא מרגיש צורך למחות, כיוון שהוא לא מרגיש צורך למחות, ממילא אין להפסיד אותו אם הוא לא מחה. כן, אני שומעים את הרי, אני מקבל על זה. אוקיי, איתה הייתה שאלה. אוקיי, איתה אני עונה לשאלתך, למה אי אפשר להבין שיש לך שני תפקידים, אינדיקציה, פסיכולוגיה, מרקם, מרקם של חושדר, סדר מעולה. אוקיי, אפשר. כן, איתה אפשר, יש הרבה דרכים להבין את הרשב"ם, ברשב"ם, כן, ברשב"ם ברור. ברור שיש דרכים שונות להבין את הרשב"ם, אני רק עשיתי, אני עונה לאיתה, אני רציתי לחדד את הגישה הזאת. הגישה האחרת, שאיתה קצת מלא בצ'אט, הגישה האחרת היא מה שהרמב"ן טוען. הרמב"ן מסכים, ואולי גם אפשר לראות את זה ברשב"ם, נראה בהמשך. הרמב"ן בדף מ"ב, והרמב"ן בדף ל"ו, בכמה מקומות הרמב"ן טוען שבעצם שוב פעם, התגובה של המר כמה היא לא תגובה אינסטינקטיבית פסיכולוגית, התגובה של המר כמה היא הוא יודע שיש תפקיד איום, והוא בעצם יטיל משהו על המחזיק, ובשעת חירום, שוב פעם, שלב שני, אמר כמה לא רואה שום צורך למחות, כי הדברים לא יועברו חזרה למחזיק, ומכיוון, תקשיבו היטב, מכיוון שאמר כמה לא מרגיש צורך למחות ואינו מוחה, אז המחזיק מצידו צריך לקחת את זה בחשבון ולא לזרוק את השטר אחרי שלוש שנים. המחזיק בשעת חירום הוא בעצם תמיד, גם אחרי שלוש שנים, הוא נפגע מטענת אח ושטרך. הבעיה בחזקה, במקום חירום, כשאין שיירות, כשאין רשת תקשורתית, מכיוון שהמרקמה לא רואה צורך למחות, הוא לא מוכר, ואת המחזיק מצידו, צריך לדעת שהוא אין לו את הזכות לשבת בשקט ולזרוק את שטרו. זאת אומרת, תמיד יש את המצב של אח ושטרך. כי לפי הגמרא שהיינו בדף חטר, כל השלוש שנים בנוי על אח ושטרך, אחרי שלוש שנים אין ראיותה של אח ושטרך, ואז לפי הרמב"ן, זה מה שרמב"ן טוען, אני מקווה שציטטתי את הרמב"ן פה, לא רשב"ם את הרמב"ן, טוב, אין לי את הלשון של רמב"ן בדף מ"ב, אבל זה במקורות, אולי אני אציא את המקורות ואני אקריא לכם מה שציטטתי את המקורות. שנייה, בבקשה. רואי, כמה זמן נשאר לנו בשיעור מתחרגן? הבידוד הגבלה. אוקיי, יפה. עכשיו נמשיך קצת. אוקיי, אני קורא את הרמב"ן, יפה.
יש פרוטה לשתף את
המסך. אוקיי, מרת השם משור הבא, אני עוד לא יודע איך לשתף, מרת השם, כשיש לי זמן, אני... אוקיי, הוא אומר, ומתם את החזקה, לאו מישור מזדהורי דידי פרוחות, אלא כיוון דהי שעתק רגליים אתם, שבתוך שלוש, אמינן אך וישטרך. ולא מעמיד את התזה שלו בכשלוש שנים. אוקיי? ובמקום חירום, דינה ממחי, לא ידע בי, מקום חירום, לא, רבן לא כל כך נכנס לסיבה למה הוא כן מוכר, לא מוכר, אפילו אם אני אומר, כן, יש תיקון קצת, אפילו אם אני אומר שהמחאה אינסטינקטיבית, וכל אחד מוכר, גם אם הוא יודע שזה לא יעבר ליד המחזיק, אבל המחזיק אינו יודע אם הוא מחה או לא מחה, כי זה שעת חירום, כיוון שהוא לא יודע, הווה לי להזדהרי בשטרי לעולם. אוקיי, אני עשיתי קצת טעות פה, לא יהיה לי מספיק זמן לכן. הרמב"ן לא בהחלט נכנס לתוך הפסיכולוגיה של מחאה, מתי כן מוחים, מתי לא מוחים, במקום חירום המרקם לא רואה צריך למחות, אם המרקם מוחה, אבל יש הקפאה, והדברים לא חוזרים למחזיק. אז המחזיק לא יכול להחליט לזרוק או לא לזרוק לפי יש או אין מחאה. צריך לשמור את השטל לעולם, כי הוא לא ישמע את המחאה לעולם. כן? ענב כמיני שלפי הרמב"ן, אם המרקם עם המחזיק בשעת חירום עושה בדיקה, וסוחר בלשים, ובאמת באמת באמת בודק, ויודע שהמרקמה לא מחה, אז אולי יהיה לו את הזכות לזרוק את השטר, ויהיה לו חזקה בשעת חירום, הוא באמת מצליח. לפי הרשב"א מהפך, בשעת חירום המרקמה לא רואה צריך למחות, כיוון שהוא לא רואה צריך למחות, אז אין תקנה נגדו, או אפילו לפי איתיים הרשב"א יסכים עם הרמב"ן, עם הגישה של הרמב"ן. יש כאן הבדל מסוים בין הרמב"ן לבין הרשב"א, שהרמב"ן מבין, אפילו אם אני אומר שיש צורך אינסטינקטיבי, תגובה אינסטינקטיבית, בכל זאת המחזיק לא שומע, כיוון שהוא לא שומע, אין לו את הזכות לזרוק את השטר, אוקיי? אני אבדוק אם יש שאלות, אני אחכה כמה שניות אם יש אין שאלות, אני חוזר עכשיו למסך, אוקיי? ספי יש שאלה, אני פותח את השאלה, אני רוצה לפתוח את השאלה, כן. ספי, לא שאני מחזיק לשמוע את השאלה, אוקיי, גם ברשב"ם, כן. ספי, אתה צודק, אפשר למשוך את הרשב"ם בכיוון של הרמב"ן. זאת אומרת, זו התוספת השנייה שיש ברשב"ם, אחרי שהרשב"ם טוען, אף אגב, ולא מיכל, לא יסי בשתיקתו, והי לו לזה המחזיק להיזהר בשטרו, שיודע שאין בעל הקרקע יכול למחות. אז אפשר גם להבין את הרשב"ם, לא כפי שהבנתי לפני כן, שהרשב"ם מסכים עם הקצות מדין תקנה, אלא כמו שרמב"ן, שהגורם הכי מכריע בחזקת שלוש שנים זה אך בשטרך. בדרך כלל אך בשטרך הרי אותה נגמרה אחרי שלוש שנים, בשעת חירום לא נגמר, או בגלל שהמחזיק לא שמע וצריך להיזהר יותר, או בגלל שהמחזיק צריך לשקול שאולי יש סיבה למה מרקמה לא מחה, כי הוא רואה שאין בו תועל למחתו, וזאת הסיבה שיש המשך. אז בסוף אתה צודק שיש המשך את הרשב"ם. הטריק הוא, אם אפשר להבין את הרשב"ם גם מדין תקנה וגם מדין אך בשטרך. יש גורם של אך בשטרך שגם אם אני אומר שזה תקנה, אבל זה קצת בעיותי ברשב"ם. כפי שראינו ברשב"מים הקודמים, יש שני, לפחות שני קווים ברשב"ם. אז בואו נסכם את הראשונים שיש לנו בסוגיה של מחש לא בפניו, תן לי שנייה רק כדי להתרכז. כן, אני אתקן קצת, סליחה, אני אתקן קצת, אוקיי. קודם כל, אני עושה שני צדדים אחר. קודם כל, אני מסביר את הסוגיה לפי הבנת התוספות והרבה ראשונים, שהבעיה, פשוט לשמוע, שהבעיה במקום חירום, הוא לא בגלל החזקה, אלא בגלל המחאה. הרשת תקשורתית תמיד מעבירה אינפורמציה על החזקה, זה מופיע בתוספות אצלנו, מחאה שלו בפניו, למד חטא מן א', חשוב לקרוא, תוספות למד חטא מן א', תימא, ובכל דוח דין נקת מחאה, ומה לא נקת חזקה שלו בפניו. ויש לומר תוספות אומרים מדף למד חטא, לפי שעתם תלוי במחאה ולא בחזקה. אדם המחזיק בקרקעותיו של חברו, ידליק קלה, שהוא חוקר ושואל על נכסיו. תמיד אינפורמציה על החזקה עובר. זה קודם כל, תוספות אומרים שכל הדיון שלנו, וככה אני החלטתי לתת השיעור היום, לא ידעתי שביטלו את המגולה של 40 דקות, רציתי להכניס את השיעור לתוך 40 דקות, אבל החזקה עוברת, המרקמה יודע, ובכל זאת, אף על פי שמרקמה יודע, לפי התוספות, מכיוון שזה שעת חירום, אין חזקה. אוקיי? זה הסדר, זה המצב, זה התמונה לפי התוספות, הרמב״ם חולק, המירי יש את החולקת, אבל אנחנו לומדים את הסוגיה לפי הגישה של התוספות. כלומר, כמה שמע, ובכל זאת, אף פי שלא מחה, אין חזקה. למה אין חזקה? אז אני הייתי אומר, שכל הדין של חזקת 3 שנים בנוי על תגובת המרקמה, כן מוכר, כנראה שהוא לא מחר, שותק, כנראה שהוא מחר, אבל לפי כוונתי, הבנה פשוטה שאפשר להצמיד לאותו יש מפרשים ברמב"ן מדף ומפת, אבל זאת הבנה פשוטה, אבל בשעת חירום, כשהמרקמה יודע שהדברים לא יוחזרו למחזיק, אז יש המעשה למה הוא לא מחר. דרך כלל שתיקתו מוכיחה שהוא מחר. כאן הוא אומר, שתקתי כי ידעתי שזה לא יעזור, כי אף אחד לא ישמע. הייתי קצת כשניסחתי את זה לפני כן, אני מתקן את זה. לא בגלל שזה פחדני, אבל בגלל שהתגובה של המרקמה היא רק כדי לתת הזרה ולראות יריית ההזרה למחזיק. המרקמה יודע שאין חבר חברית לי כזה שעת חירום, הוא מצדיק למה הוא לא מחר, לא בגלל שהוא מחר, אלא בגלל שהוא ידע שזה לא יעזור. ככה הייתי מבין, ואז אני בונה לעצמי מודל של חזקת 3 שנים, שתלוי בתגובת המרקמה, אבל כאן יש בעצם המסל במרקמה, למה הוא לא מחר, כי הוא ידע שזה לא יחזור. זה איך שהייתי מבין. גם הרשב"ם וגם הרמב"ן לא מבינים את זה ככה. הם מבינים כנראה, שהמטלה הזאת של המרקמה לא קיימת, כי המרקמה לא יכול להגיד, אה, לפי כך לא מחיתי בגלל ש... כי המחה צריכה להיות משהו אינטואיטיבית יותר, אינסטינקטיבית יותר, אז יש בעיה, למה אין חזקה בשעת חירום? הרי מרקמה לא מחה, אז הרשב"ם והרמב"ם צריכים להסביר למה בכל זאת אין חזקה אף על פי שהמרקמה שתק. שנייה, יש אדם שיושב שם. ניסן, could you go away? We're having a shiur here. It's Moshe Tarragon. Nisim, I'm right here in the library. We're having a shiur here. Could you either go down there so it's not without the speaker? Okay, see you later, Nisim. Okay. אז לפי ההבנה הפשוטה, המחאה צריכה להיות הוכחה, בדרך כלל שתיקה נחשבת הוכחה, כאן יש המסלה, למה לא מחה בגלל שאין תועלת. הרשב"ם והרמב"ן, בואו נעשה סדר, חוקים. הם טוענים שהמחאה של מרקמה היא לא בגלל שזה ישפיע על המחזיק, אלא תגובה אינסטינקטיבית. אה, הוא לא הגיב. אם הוא לא הגיב, כנראה שהוא מחר. למה בכל זאת אין חזקה בשעת חירום? אז כאן יש לפצל בין שתי גישות. הרשב"ם, לפני שהוא קצת נוטה לכיוון של הרמב"ן, הרשב"ם טוען, מכיוון שאף על פי שהוא לא הגיב, אבל בכל זאת אין תועלת במאזן הכללי, מכיוון שאין תועלת במאזן הכללי, אנחנו לא מנישים אותו, כי בדרך כלל התקנה היא דינמיקה בין מחזיק למרקמה. וכאן, מכיוון שהוא לא מחה בצדק, אז אין תקנה. אז אם נבין את הרשב"ם מטעם תקנה, אז אני זורק את כל המושג הזה של שתיקה כהודעה, שתק, לא שתק, בעצם לפי התקנה, לפי הקצות, זה עניין של זכויות וחובות. חכמים ביקשו מהמחזיק לאכול, בכל זאת נתנו למרקמה זכות לשבור את החזקה ולעכב את התקנה, ובדרך כלל אם הוא לא משתמש בזכות הזאת הוא מפסיד, כאן בגלל שהדברים לא יעברו, אז לא מנישים אותו ולא הפסיד. ככה אפשר לקרוא את הרשב"ם, אם הוא באמת סובר מדין תקנה. ואז בסופו של דבר, אם נשאל את הרשב"ם, למה בשעת חירום אין תקנת חזקת 3 שנים, אין תועלת למחרתו. חז"ל, זה לא עניין של הפסיכולוגיה של המרקמה. חז"ל בונים מנגנון שהמרקמה מוכר כדי לתת אינפורמציה למחזיק ולתת לו זמן לשמור את שטרו. מכיוון שכאן כל המנגנון קורס, כי אין כאן תקשורת, אז אני לא מניש את המרקמה על רשלנותו ועל עצלנותו, כי אין תועלת לזה, אם נבין את זה כתקנה. הרמב"ן טוען אחר, הרמב"ן טוען שהכל מזן המחזיק. אם נשאלת מרקמה למה הוא לא מחה, אין לו תירוץ כל כך טוב. הוא צריך למחות, ואם הוא לא מוחה, אז יש ראיה, כי לפי הרמב"ן, הרמב"ן הוא סופר ראיה, לפי הרמב"ן ראיה מתקיימת מיד, אפי אני לא צריך לחכות 3 שנים, לפי הרמב"ן מדף מ"ב. אלא שאני פונה למחזיק ואני אומר, אף על פי שבשעת חירום יש ראיה משתיקת המרקמה, אבל נגדך יש ראיות גרעינית, שאין לך שטר, הראיות הגרעינית הזו של אח ושטרך, הורס גם את הראיה של המרקמה שהוא שתק. אוקיי? זאת אומרת, יש כאן, סליחה לבלבול, יש כאן 3 אופציות. יש את האופציה הראשונה, ש... אני מציג כאופציה הכי פשוטה, שהמרכבה, יש לה מטלה, למה הוא לא מחה, כי כל המחה היא כדי להיים על המחזיק, כאן הוא לא רואה שום צרך, וכאן אין ראיה משתיקתו. מצד שני, יש את הרשבם, שמכיוון שכל הרשת קורסת, ואין כאן השפעות מהמחאות, ואין כאן רשת תקשורת, אז אנחנו לא מנישים אותו, אין כאן תקנה נגדו. אוקיי, אני קיבלתי הודעה מזום עכשיו, שתדלו את 40 דקות, אז קיבלתי גיף, מתנה יפה, מתנת זמן, אין מתנה כמתנת זמן, אז ביטלנו את 40 דקות, יפה. ומה זה 40 דקות בהלכה? אולי יש שיר של תפילות הדרך, כן? זה שיר של נסיעת פרסה. אז נגיד תפילות הדרך, שתצילנו משלם, שתכנו משלם, אנחנו עוברים עכשיו לשיר, שיר נסיעה. אוקיי? והגישה של הרמב"ן היא שבעצם יש ראיה משתיקתו, אבל המחזיק מצידו צריך לשמור את השטר. אוקיי, יש שאלה של איתי פה? אני צריך לבדוק את שאת איתי. למה בראש של המרקם לפי את ראש של הרב, אין סיבה למחות? מה אהבה מי שמחה לעשות ללק מהקרקע? אינסטינקטיבי, מה נכון איתי? אז כנראה שלפי הגישה הזאת שאני צעקתי כגישה הכי פשוטה, המחאה היא לא מחאה אינסטינקטיבית שאתה מגין על הקרקע שלך, מחאה היא רק כדי להתקדם בתהליך הדיני, כדי להסיר את המחזיק, כדי באמת, אנשים לא סתם מוחים, אנשים מוחים כדי באמת להציג עמדה דינית ואולי להשפיע על המחזיק לצאת מהקרקע. זה לא איזה התגוננות, זה לא שאני כועס שמישהו נמצא, אבל אז אני מוחים לפני אנשים, אני דווקא רוצה למסור איזה מסר למחזיק, או מסר לבית דין, כפי המחזיק, בקשר למחזיק, אם אני יודע שזה לא יעבור, אז יש לי סיבה לא למחזיק, אוקיי?
אני חושב כלומר שמתקדם בתהליך הדיני זה לא מספיק טוב, כי אז זה צריך להיות בפני בית דין.
אוקיי, אז נראה, ואני סומך עליך וחברית לי שזה יגיע לבית דין, דבר על התפקיד של בית דין יקרה במשך, צריכים להגיע דווקא לבית דין, לא לבית דין, אבל לפחות כדי שאני חושב לעצמי שאני אצור איזה עיכוב אצל המחזיק. המחזיק יודע, ואז אני יודע שהוא יפחד, ואולי הוא יוצא. זאת אומרת, כל התגובה שלי זה לא תגובה, אה, הנה מישהו נמצא בשדה שלי, אני קורץ ומפרץ. אני מוסר משהו שיכול לעזור או בתהליך הדיני, או בתהליך הסרת המחזיק מהקרקע שלו. אם אני לא רואה שיש צורך בזה, שיש צורך בזה, אז אני לא מוכר, ואז יש סיבה טוב, סיבה טובה למה למחזיק. אוקיי?
לפי
מה שהרב
אמר, בשיטת הרשב"ם, שבשיטת הרשב"ם כל המטלה היא טובה, אז דווקא היינו מצפים שבסוגיה הזאת הוא ידבר על המטלה.
נכון, ברור שהייתי מצפה. זאת הפתעה גדולה שהרשב"ם טוען שזה תקנה. אם מסכימים עם מה שצפי אמר, אז מושכים את הרשב"ם בכיוון של הרמב"ם. אבל כנראה שהרשב"ם לא טוען מה שאמרתי, זה סתם ספקולטיבי, כי רשב"ם מבין שהתגובה איתה היא צריכה להיות אינסטינקטיבית, אז זה לא עמד בתורה. המטלות אחרות, לא למחיתי, כי לא כך נפגעתי, כי אתה נהגת כגנב, אתה אכלת שחת, הייתי מקום אחר, אני הייתי אחת ליצור. אבל ברגע שאתה נוהג כמו הבעלים, אני לא יכול להגיד לא הגעתי, בגלל שידעתי שזה לא יעזור. אני צריך להגיב בצורה מאוד מאוד בסיסית, בצורה מאוד מאוד אישית לפגיעה הזאת. אבל זה לא נחשב, הרשב"ם אוהב כל המטלה, אבל זה לא נחשב המטלה לדעתו, כי התגובה צריכה להיות מידי. אוקיי? אז אם נסכם, שוב פעם, אני יודע שזאת הכניסה הראשונה ללום של מחאות, אני יודע שגם כן קצת, לא בישלתי את השיר מספיק נכון, זה מחל בן דורסאי, אז אני רוצה שם שאני אצליח לבשל יותר טוב, אבל בעצם אמרנו כאן שלוש הבנה. הבנת הרשב"ם שזה תקנה, הבנה, אני אומר, הכי בסיסית, שזה לא תלוי ברשת תקשורתית ובמחזיק, מחאה היא משהו עומדת בפני עצמה, ואם כן מוכר, לא מוכר, אז לא כל כך מתייחסים לשטר ואח לשטרך, ומסבירים את הגמר בחפתת משהו אחר, שבעצם הגירוי צריכה להיות 3 שנים, כי תוך 3 שנים משום שומרים את השטר, אחרי 3 שנים המרקם יותר מגורה, יותר נפגע, אז אני לא כל כך מתייחס לשטר ואח לשטרך, והגישה הקלאסית של רמב"ן, שבעצם המחאה אמורה ליצור דינמיקה של אח משטרך, ואם המרקמה, אם המחזיק יודע שהמסר לא עובר אליו, צריך לשמור את השטר, ותמיד יש את האיום של אח משטרך. אוקיי? שוב פעם, בראשונים עצמם, לא כך רואים פה חזקה כמוחזקות, ומחאה כשבירת מוחזקות. אפשר להכניס את זה לתוך הסוגיה שלנו, שבדרך כלל, המחזיק יוצר מוחזקות, אבל זה לא יצירת מוחזקות בוואקום, זה יצירת מוחזקות בחשבון המרקמה, בחשבון המרקמה שהוא לא מוכר, כשהוא לא מוכר ומרפא, וכאן כשהוא יודע שזה לא יעבור למחזיק, כל מיני סיבות אחרות, אז יש סיבה טובה למה לא מוכר, וזה לא נחשב הרפיית. זה דברים שאני לא מתייחסים לזה, אבל אני לא רוצה שכך אני משך רק לאיזה כיוון של מחר, כראיה ואח וישתרחה, יש פן אחר לסוגיה שמרשים עליי נראה בראשונים אחרים ובשיטות אחרים. Okay? אז זה בעצם השאלה הראשונה. למה בשעת חירום, כשאין רשת תקשורתית, למה הכל קורס, או שאין תקנה, או שיש המטלה, או שהמחזיק תמיד נפגע דינית מהבעיה של אח וישתרחה, כי הוא צריך לקחת בחשבון שיש סגר וצריך לשמור את השטח. אוקיי, okay. השאלה השנייה בסוגיה. מחלוקת רב ושמור. כמובן, נקראת כל הגמרא, כי אני לא יודע מי קרה, מי לא קרה, צריך נקראת הגמרא כדי לראות, אני לא סתם אפור קטעים. אוקיי, אמרת הגמרא כאן, אמר רב יהודה אמר רב, ואף לא מלכת המבט, יש שתי דעות מה אמר רב. אין מחזיקים בנכסי בורח. שבנכסי בורח אין כאן חזקה, כי הם בורח, בסופו של דבר זה בורח שלא יכול להגיע, כי הוא לא יכול להגיע, וכנראה המחאה שלו בפניו לא הביא מחאה, צריך להגיע, וכאן אין לו דרך להגיע, אז אין חזק. כי אמרית כמי דשמואל, כשהדברים נמסרו לפני שמואל, אמר לי, רבי יהודה כנראה מסר, וכי למחות הוא, בפניו הוא צריך, שבעצם מזה משמע שמחאה שלו בפניו לא הביא מחאה, והמוחה צריך להגיע, כמו שיטת רבי יהודה כנראה, אז זה אי אפשר, כי אנחנו פוסקים חכמים שמחאה שלו בפניו הביא מחאה. זאת הגמרא ורב, מהי כמה שמואל מחאה שלו בפניו לא הביא מחאה, רב בעצמו סובר שמחר שלו פנו בלבי מחר, ואז הברך אין לו זכות להגיע, אין לו יכולת להגיע, ואז אין חזקה. ואמר רב מחר שלו פנו בלבי מחר. אומרת, מה רב תנא דידן כמחר? זה לא סביר. רב עצמו סובר מחר שלו פנו בלבי מחר, וזאת הסיבה שבברך אין לו יכולת להגיע ואין חזקה. כשרב מסביר, כשרב אמר מחר שלו פנו בלבי מחר, שהוא החמישית, הוא רק הסביר שיטת חכמים, אבל הוא עצמו עושה עקבי. אוקיי, זה העיקד אמרי. זה היקדם הראשון. אוקיי, ממשיכה הגמרא, אנחנו נתמקד עכשיו ביקדם ראשון. למחת המבט, שירה שביעית. ביקדם ראשון, אמר רבי יהודה אמר רב, מחזיקים בנכסי בורח. אפשר לעשות חזקה בנכסי בורח, כי בעצם מחר שלפניו הביא מחאה, ואין סיבה טובה לבורח, למה לא מוחה? כי צריך למחות איפה שהוא נמצא. אלא אם כן הוא בורח מחמת נפשו, ואז כשהוא מוחה, הוא יגלה את מיקומו, ואז יש בעיה. כן, היום ברוך השם, הממשלה תדע על כולנו, אז אין כאן בורח מחמת נפשו. של כמובן, זה חלק מההתפתחות במאה שלנו, כן, צריכים לוותר קצת על הפרטיות לטובת הבריאות, לטובת ביטחון הציבור, אז אפשר גם כנראה כאשר, שידעו בדיוק המיקום של כולנו, וכמובן המסר, חלק מהמסר של כל ההתפרצות הזאת, זה נגיע מצב שש ורבע, נדבר על הנושאים הכלליים. אוקיי. שואלת הגמרא, כי מי תקמי דשמואל, כשיהודה אמר, כשמסרתי לפני שמואל, שהרב אמר שמחזיקים מנכסי בורח, אמרו לפשיטה. ברור, בכי למחות בפניו וצריך, אנחנו פוסקים מחאה של בפניו, הביא מחאה. אם הביא מחאה, אז ברור שלא משנה בורח, לא משנה בורח, הוא צריך למחות איפה שנמצא. שואלת הגמרא, ורב, מהי כמה שמואלן? מחאה של בפניו, הביא מחאה, ואמר רב חד הזמלה, רב פסק מחאה לפי הגישה הזאת, רב פסק, לא מחאה של בפניו, לא מחאה, מחאה של בפניו, הביא מחאה. אז למה, מה החידוש של רב? שבורח יש חזקה כי יכול למחות במקום הרי, רב פוסק, כמו כולנו, שמחה ושל לפניו ומחה. אז כאן המילים החשובות, חבר'ה, אלא הקמה שמלון לפני א', זה אפילו מחה בפני ב', שאינם יכולים למר לו, אבי מחה. החידוש של רב בבורח, שלא רק שמחה של לפניו אבי מחה, אלא גם אם אדם מוחה בפני אנשים שאינם יכולים להגיע, זה גם נחשב מחה. גם רב ענן, יש דיון שרב ענן מסר, לדי מפרש למי עדם הר שמואל, הרי רב ענן מסר בשם שמואל, שאף אפי שמחה של לפניו אבי מחה, מחה בפני שני בני אדם שיכולים למר לו, אבי מחה. מחה בפני שני בני אדם שאין יכולים למר לו, לא אבי מחה. זאת אומרת, מתפתחת כאן מחלוקת בין רב לבין שמואל, כולם סוברים מחה שלו בפניו אבי מחה, השאלה אם אתה מוחה בפני אנשים שבעצמם אינם יכולים להגיע ולא לכם. לפי רב אבי מחה, לפי שמואל, לא אבי מחה. במסגרת השיטה של מחה של לפניו, אבי מחה, לא שיטה. לפי האקדמי הראשון, רב סובר מחה של לפניו, לא אבי מחה. זאת הסיבה שבורח אין לו חסקה, כי אין לו יכולת ללכת. הלפי הקדמי השני, וכאן אנחנו מתמחים בקדמי הזה, רב מסכים עם שמואל, עם כולם, עם תנא קמא, שמחס באופן אבי מחה, ואז יש חזקה לברך, כי צריך למחות איפה שהוא נמצא, לא צריך לגלות את עצמו, בכל זאת צריך למחות, כן, ואז אנשים יפירו את ה... הוא לא צריך להגיע, הוא יכול למחות במקומו, ברך מחמת ממו, כי הוא מחמת לי, הוא יגלה את מקומו, אבל הוא לא רוצה להגיע, הוא יכול לגלות את מקומו. והשאלה, נו, מה החידוש הרב? ברור שמחה של מפנה, הבי מחה, מה החידוש הרב? זאת אומרת, הגמרא, שאפילו מחה בפני אנשים שאינם לכם אישית ללכת, הבי מחה נגד שמוע. יש מחלוקת משנית בין רב לשמואל, כולם סוברים לפי יקד אמרי השני, מחה של מפנה, הבי מחה. השאלה, אם אדם מחה בפני אנשים שאינם יכולים ללכת. לפי שמואל, לא הבי מחה, לפי רב, הבי מחה. אוקיי. ברור, ברור, ברור, שהשיטה הכי פשוטה זה רב. מה אכפת לי אם שומעי המחאה יכולים ללכת? הרי סך הכל, זה מופיע אצלנו בגמרא, כל הפסק של מחאה של בפנר, הרי מחאה, מבוססת על כך של חבר חברית לי, שהכל יימסר, והדברים יועברו לתוך המחזיק. אז מה אכפת לי? מי מעביר ואיך מעבירים, ובפני מי מחיתי? תסתכלו בגמרא עוד פעם. כן, רב ענן מביא בשם שמואל את החילוק בין מיכה בפני שני בני אדם שיכולים למר לו, לבין מיכה בפני שני בני אדם שאינם יכולים למר לו, ששם אין מחה ואין חזקה, וזה לא מחה, שיחה ויש חזקה, ורב חברך חברת לי, וחברת החברך חברת לי. אז יש רשת תקשורתית, הכל יועבר, מה אכפת לי, מה השרשרת הראשונה? מחיתי בפני אנשים שיכולים להגיע, לא יכולים להגיע עם שרשרת, עם צינור, הם יעברו לחברים שלהם, ואני יודע, בחדר שיקום, יש אנשים חברים שמשתקמים, יודעים ללכת, הם ימסרו לפיזיותרפיסטית, הפיזיותרפיסטית ימסור לבעלה, הבעל ימסור לאיש בפיזה, כמו כל אחד ידביק את השני, כן, חבר חבר אתלי, גם לטוב, גם לרע, יש דושים לשפח, יש דושים לגבי, חבר חבר אתלי, הדברים ימסרו, אז מה אכפת לי, מי מוסר, איך מוסרים, זאת הגישה של רב. שאלותינו השנייה היא, מה שיטת שמואל? מה סבר שמואל? מה אכפת לי שמואל אם אתה מוסר לאנשים הרי הליכה, או שאתה מוסר לאנשים אינם יכולים ללכת? מה החידוש של שמואל כלפי מחאה? מה החידוש של שמואל כלפי חזקה? אז הנה הגענו למוקד השני. אז כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת שהריטב"א מעלה, ריטב"א טוען שבעצם למרות ששמואל מסכים שיש רשת תקשורתית, הרשת תקשורתית מאפשרת מחה שלו בפניו, יש דרך להשקיט, להשתיק, סליחה, להשקיט, להשקיט, מיוט, כן, להשקיט, להשתיק, להשתיק, להשתיק זה יותר טוב, את הרשת תקשורתית, כן, כמו שכולם השתיק את עצמם כאן במיקרופון, אם אדם דווקא בוחר אנשים שאינם יכולים ללכת, אז הוא מוסר להם מסר שתקי, הוא אומר, אני לא רוצה שתביא את האינפורמציה, דווקא אני מוסר לך, ואני רוצה שלא תעביר. אוקיי? זאת אומרת, בואו נגיד היום, אדם דווקא בוחר למחות בפני אדם שאין לו טלפון, אין לו סמארט, אין לו וואטסאפ, חס ושלום, שמעתי שיש את זה, אני מסור. אז למה הוא דווקא בוחר לדבר לאותם רמים ששמעתי עליו שאין להם סמארט? אז כנראה שהוא בעצם מוסר שאני לא רוצה שהדברים יעברו, שמור את הסוד שלי, ואז הדברים לא עוברים, מכיוון שהדברים לא עוברים, אז זה לא נחשב מחאה טובה, ואני לא יכול בעצם, כמובן, דיבר פה שלא בשעת חירום, כשיש רשת. ואז אני המחזיק יכול לומר, הנה, אני, אל תענישו אותי שאין לי שטר, כי לא שמעתי מחאה. זאת אומרת, כל המחאה שלא בפניו מבוססת על כך שיש רשת תקשורתית, שמוכה בפני לפי שמואל אנשים שאינם מוסרים, זה בעצם משתיק את כל הרשת, ומתיח במסר שלו שהדברים לא יחזרו בידי המח. אם נבין ככה כמו הרדבה, אין חידוש גדול בשמואל. גם שמואל מסכים שכל התועלת של מחה שלו בפניו בגלל הרשת, כאן כשמוכה בפני שניים שאינם יכולים ללכת, אז כנראה שמר כמה משתיק את הרשת ואין רשת, והמחה לא עוברת למחזיק, כשמחה לא עוברת למחזיק, זה אני בעצם חוזר למצב של שעת חירום. עם כמובן שעת חירום, לפי הרשב"ם, שעת חירום, לפי מה שאני אמרתי, לפי רמב"ן, אי אפשר להבין את זה, לפי רמב"ן, מחזיק בכל זאת זק את השטר, זו לא שעת חירום, אבל אפשר להבין שאין כאן רשת תקשורתית, והכל קורס. זאת גישה אחת להבנת שמואל, ואז הפער בין שמואל לבין רב מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד קטן. ששניהם מסבירים מחה של בפן הקווי מחה, אבל למה מחה של בפן הקווי מחה? כי בעצם כל מחה של בפן הקווי מחה בפניו, כי המסר חוזר למחזיק דרך הרשת התקשורתי של חבר חבר חבר. אלא פי שמואל, אם המרקמה מוחה בפני אנשים ספציפיים, הוא משתיק את הרשת, ואז הדברים לא חוזרים למרקמה, למחזיק, סליחה, ואין חזקה.
ואז אין חזקה, או שאז דווקא יש חזקה, רק שהוא לא מחה?
אין מחה, אבל זה יש חזקה. אין מחה, מכיוון שאין מחה, אז יש חזקה. המחה של המרקמה לא נחשבת מחה. טוב, יפה. אבל אם נסתכל בגמרא, יש דרך אחרת לגמרא. וכאן כמובן יש לפתח חידוש אחר בשמואל. כשרב מצדיק, למה מחה שלא בפניו הווי מחה? אפילו בפני אנשים שאינם יכולים ללכת, רב אומר, חברך חברה אסלי, וחברה דחברה חברה אסלי. הסתכלו בגמרא, משתמע שאולי שמואל בכלל לא בונה על חברה חברה אסלי. לפי שמואל, מחה שלא בפניו, נחשבת מחה גם אם הדברים לא חוזרים למחזיק. כן? ואז יש לשמואל אולי הבנה חדשה, הבנה אהובה שלי, הבנה שלי כאילו, שהכל מתמקד במרקמה. אנחנו בודקים את המרקמה. מרקמה מחיתה, לא מחיתה, אם מחיתה, כנראה שלא מחרתה, אם לא מחיתה, כנראה שמחרתה, כמובן, בשעת חירום, יש לו מטה, שיטתי, יש לו מטה למה לא מחה, כי הוא ידע שזה לא יועיל. אבל כש... אין שעת חירום ויש רשת תקשורתית, אז אני בודק את המרקמה, ואם המרקמה מחה, אפילו שלא בפניו, אז אין חזקה, כי הוא מחה, ואין ראיה משתיקתו. אבל, אם הוא מחה בפני שני אנשים שאינם יכולים ללכת, למרות ששמואל לא זקוק לרשת תקשורתית, אבל אם הוא מחה בפני שני אנשים שאינם מסוגלים בכלל ללכת, אז זה הופך את המחה שלי למחה מאוד מאוד מאוד חלשה, למחה פחדנית, למחה חמקית, אני מתחמק מכולם, אני לא רוצה שזה יגיע. ואז, נסגר? אני כבר סוף, אוקיי, אני רק שם, אתה רוצה. בכל זאת הוא אוהב להיות בפנה, לא רק רשת תקשורתית. אז זאת אומרת, אפשר לנתק את שמואל מכל הדין של חבר חבר איתלי. זאת אומרת, בואו ניקח כמה צדים אחורה. למה אני זקוק? למה אני צריך להצדיק ולהכשיר מחה שלא בפניו רק בגלל הרשת התקשורתית? אם באמת, באמת, כל המחה, כל הדין של חזקת שלוש שנים ממוקדת בתגובת המרקמה, אז בואו נבדוק את התגובה של המרקמה בבקום, גם בלי רשת התקשורתית, ובואו נכשיר מחה שלא בפניו, בלי קשר. בלי קשר לחבר חבר אידלי, אפשר לבדוק את המחה של המרקמה בצורה עצמאית. אם הוא מחה, לא מחה. אם הוא לא מחה, כנראה מחר, להצדיק ולהכשיר מחה שלא בפניו, בלי קשר לחבר חבר אידלי. אלא שאם המרקמה הולך בצורה פחדנית ומחה דווקא לפני שני אנשים שישתקו ולא יעביר ולא מסוגלים ללכת, זה מה שהופך את מחתו למאוד חלש. ככה משתמע מדברי הרמב"ן. אם נעבור לרמב"ן בדף, יש ביטוי ברמב"ן בדף מ"ב. כן, מה הוא אומר? כן, רמב"ן במ"ב הוא טוען, יחד אמרינן, במיחה בפני בני אדם, שאינם, אני אכתוב את זה על הצ'אט, יחד אמרינן, במיחה בפני בני אדם שאינם יכולים לומר לו, לא אביא מחה, משום דמרינן נמי רגליים לדבר שמחרה לו, ובושי ממנו. כנראה שלמרות שהוא מחה, אז יש רגליים לדבר שהוא מחר, כי הוא מתבייש, וזאת הסיבה שהוא לא, כן, כמובן, הרמב"ן מסביר שיטת שמואל, אני שם את זה בצ'אט, הרמב"ן מסביר שיטת שמואל, ואז אפשר לומר שלפי שמואל, מחאה שלא בפניו, הביא מחאה בלי רשת תקשורתית, כי שמואל אף פעם לא מזכיר חבר חבר אידלי, החבר חבר אידלי עולה בדברי רבא, בדברי אביי, בדברי רב, אבל שמואל לא מצטט, אפשר לומר ששמואל דווקא עונה פה הבנה מאוד מאוד, בוא נגיד, עצמאית, והכל תלוי במחאה, אני צריך למדוד איכות המחאה, ואם המחאה היא פחדנית, זה לא נחשבת מחאה, אבל כל מחאה נחשבת מחאה, לא מעניין אותי אם הדברים חוזרים או לא חוזרים למחסיק, וככה רמב"ן מסביר שמואל, וכאן יש לשאול שאלה מעניינת, האם לשמואל כל הנושא של שטר בכלל מעניין אותה, השלוש שנים של השטר? בסך הכל, הכל מתמקד במרקם. אם המרקם המחה, סימן שהוא לא מחה. אם הוא לא מחה, סימן שהוא מחה. אם הוא מחה בצורה פחתנית, מתפייש, רגליים לדעו שהוא מחה. יש, מה לגבי מחסיק? אז אף על פי שלמרקם יש רגליים לדעו שהוא מחר, אבל אחרי שלוש שנים, אחרי שלוש שנים זה אין אחרי שטר. אבל לא ברור לי ששמואל יקבל את כל הנושא של שטר. אולי שמואל יבנה, כן? נכון, חבר'ה? אני חושב על הדרך, כן? לפי שמואל אפשר לנתק את כל הנושא הזה מעניין של שטר. לבדוק רק את המחה של המרקמה, ולהתנתק מחבר חברית לי, אני בודק רק את התגובה של המרקמה, אם הוא מחה, לא מחה. אם הוא לא מחה, מחה. אם הוא מחה בצורה פחתנית, לשון הרמב"ן, אז רגליים לדבר שהוא מחרה, למרות שהוא מחה, כי הוא מחה בצורה כל כך אנטי-טבעית, בצורה חמק מחה. אז... טוב, נגיע לרבי יהודה. אבל שמו במסגר שיטת רבנן, שמחה שלו בפניו, הביא מחה. ובכל זאת, לא בגלל חבר חבר איטלי, בגלל שהוא מחה, אבל בכל זאת צריכים לשמור על האיכות של המחה, להפוך את המחה למשהו אמיצה, לא מחה פחדני. אז יש פה...
מה המגבלה של המחה? אם הרב רוצה להגיד שאין שלוש שנים, לפי שמו אלה שהשטר לא מעורב, אז מה?
זה סתם, אני חושב. שמו יקבל את השטר. בוא נגיד ששמו יקבל את השטר, אבל זה אחרי שלוש שנים. אחרי שלוש שנים אין אך להשטר אחר למחסיק, גם אם שמו יקבל את השטר. והמרקם רוצה לתן, אבל מחיתי, אם מחיתי כנראה מחרתי, לא מחרתי, ומגיבים לו, אבל מחית בצורה כל כך פחתנית, שיש רגליים לדבר דווקא שמחרת. למרות שמחית, יש דווקא רגליים לדבר שמחרת, לפי שמועה. לפי רב, אני לא דורש איכות כל כך אמיצה של מחה. ככה כנראה אפשר להבין את שמואל. ואז החידוש של שמואל, לפי הרדפה, אין כל כך חידוש. לפי שמואל, צורת המחה משתיקה את הרשת תקשורתית. אבל אם נקרא את הגמרא, משמע שכל התגובה של רב, שמואל לא אכפת לי בפני מי הוא מוחה, חבר חברית לי. אז לפי הרדפה, שמואל אומר, נכון, חבר חברית לי, אבל כאן אין חבר חברית לי. אישה אחר, שמואל, מי אמר חבר חברית לי? אני בניתי מערכת עצמאית, בלי רשת תקשורתית, מחה לא מחה, כן. הזדמנות טובה שוב פעם לחזור. מי שבאמת חושב שכל המנגנון של חזקת שלוש שנים למדידת תגובת המרקם, מה אכפת לי רשת תקשורתי? אנחנו בודקים אותו, שמים עליו פוליגרף, מחה או לא מחה. אבל אני זקוק לרשת תקשורתית. אז אפשר להסביר רשת תקשורתית, כי גם צריכים לדאוג למחסיק שהוא ישמע, אם לא ישמע, אז אין לנו יש אותו, גם הוא מחה. כן? אבל בואו ננתק את חזקת שלוש שנים מרשת תקשורתית, ונדבר רק על מחה או לא מחה. אלא שמחית בפני אנשים שהם יכולים למסור, אז כנראה שזאת מחה פגומה ויש רגליים. בתוספות, בדף למתת, יש גישה שלישית, ואני חושד ומרגיש ומקיש כאילו שיש פה גישה אחרת לכל הסוגיה. אוקיי? שמואל, דף למתת, המנהל תוספות, דיברו עד חבר פאפה. שמואל אמר לאל, מחה בפני בני אדם שאינם יכולים למר לו, לא אבי מחה, והת אמרי בחולי וזקן, שלעולם לא ילך למקום שמחזיק שם, ואנשים חולים. אבל הכה, נראה את הגמרא בשם מחר, ילכו למקום המחזיק, ויגידו לבני העיר, ויאמרו לו, הבי מחה. זה גם מופיע בראש בצורה יותר מחודדת, שאישה שלישית בפישמו. אני לא צריך למחות בפני המחזיק, מחר שלבנו הבי מחה. אבל אני צריך להיות הגורם הראשי שדוחף ומניע את המחאה בפני המחזיק במקום שלו. אני צריך לגלגל מחאה בידי אנשים שהם עצמם יכולים ללכת ולהגיד למחזיק או באזור המחזיק. שוב פעם, נקרא את הראש, אני חושב שבראש לא ראיתי את הראש, אבל זה הרבה יותר חד. אני אקח את הראש פה, אני חושב שראש, אם אני זוכר לכם, הרבה יותר חד, הראש בפרק השלישי, זה בסימן חף חת. לשון דומה לתוספות. כנראה שיש דרך אחרת להבין את שמואל, שאפילו אם אני סובר מחאה שלא בפניו, הביא מחאה, זה לא בגלל, וזה כמובן, ראוי, זה מקרב אותנו לביהודה, שסובר מחאה שלא בפניו, לא הביא מחאה. אבל כרגע אנחנו מחאה שלא בפניו, הביא מחאה, יש צורך בהתערבות אישית בתהליך המחאה. זה בעצם שביהודה שנראה. אבל גם השואה ידי שלך. זאת אומרת, אני לא צריך להיות האדם שאומר את הערכה, כי זה לא מצווה כמו לולה, זה לא קידושים וניסויים, אבל אני צריך להיות המוכה דרך שיגור האנשים. אני הגורם של המחה. אני מניע את המחה. אז אני צריך למחות בפני אנשים שיכולים להגיע. ואז הם נחשבים השיגור שלי, וגם אם הם מעבירים למישהו אחר, מישהו אחר, מישהו אחר, זה עדיין הכל בא מכוחי. יצרתי גלגל, שמוכן להגיע למקום המחזיק ולדרוס אותה. אני צריך להיות הגורם. ואז אם אני מוסר לאנשים שיכולים להגיע, אז יצרתי גלגל. וגם אם הגלגל הזה דוחף עוד גלגל ועוד גלגל ועוד גלגל, אני הגורם משם. מסיבתי במחה. מה שאין כן, אם יצרתי מחה בפני אנשים סטטיים, אז למרות שחר וחר יתלה, ולמרות שהכל יעבור, אבל זה לא הפעולה שלי. זה הכל שעובר, המחזיק שומע, ואין גם פעולת מחה. אז קודם כל שמואל מאוד מאוד מתקרב לשיטת רבי יהודה, ונדבר רבי יהודה עוד מעט, שצריכים פעולה אישית אישית, מחאה של לפניו לא הביא מחאה. ומבחינת הסברה, זה משנה כל התפקיד של מחאה, ברור. כי כל ההבנות הקודמות שעלינו, שבעצם המחאה זה לגלות שלא מחרתי, להסיר את המחזיק, זה בעצם תקשורת ומשחק והוכחות. אם אני אומר שבעצם חזקת שלוש שנים זה השתלטות על הקרקע, התפקיד של מחה זה מאבק נגד, אני צריך לדחות אותו ובעצם להיכנס לתוך המאבק, אז אני בעצם צריך להיות מאוד מובן במאבק, כי אני אמר כמה. התפקיד של המחה זה לא סתם להזהיר אותו ולנציח את הרגע שלך משטרך, ולגלות שלא מחרתי, בעצם אני צריך להיות מובן אישי, דבר שעוד מעבר ביהודה. החידוש שלנו נגד הביהודה, בסדר, גם אם אני לא מורב אישי, אבל יצרתי גלגל, הכוח שלי מורב, אני משלט על הקרקע, כך שאני זורק את הגלגל לקרקע שלי. אבל אם לא יצרתי גלגל, אז אני לא מורב, ואני חושש שזאת הכוונה של התוספות ושל הראש. ואז דווקא שמואל רואה את המחאה, לא כהודעה ותקשורת, רואה את המחאה כפעולה אישית שלי, שאני בא ואני משתלט דרך השלוחים שלי, כמובן לא שלוחים ממש, אבל דרך השיגור שלי משגר את האנשים, אם לא שיגרתי אנשים, אז לא מחיתי. ואז המחלוקת בין שמואל לבין רב, הרבה יותר גדולה ממה שראינו. לפי הרדב"א אין כל כך מחלוקת, כי כל המחאה הזאת משתקת את רשת תקשורתית. לפי הבנת הרמב"ן, יש מחלוקת מבנית, שלפי רב יש חבר חברית בלי, לפי שמואל אני מתמקד במחאה גם בווקיום, אלא שהמחאה הזאת היא פגומה. אבל שמואל לא שמח לרשת תקשורתית. לפי הבנה השלישית, לא רק ששמואל לא סמך על רשת תקשורתית, שמואל רואה במחאה לא רק מסירת מודעה ואינפורמציה, אלא התערבות אישית, דיברנו על זה כך לפני כן, התערבות אישית, וכאן לא התערבתי אישית, כי אני לא יצרתי גלגל. אין לי מספיק הוכחה מהתוסס והרפאפ, אבל אני מסתכל בתוסס כאן, משהו מהלשון הזה שהוא דואג לכך. אני צריך לפני אדם, וכל המזכין לא ילך למקום, אבל הוכה, אנשים ילכו למקום, כמובן, לא צריכים להגיע, אבל יש אפשרות שילכו למקום, ואז יצרתי פה דינמיקה של התערבות אישית. כמובן, כמובן, ובזה נסיים את השיעור, שההתערבות אישית, כחלק מהמחאה, זה בא לידי ביטוי חזק בשיטת רבי יהודה. בשיטת רבי יהודה לפי רוב המוראים, בואו נחזור למשנה כדי לקבל תמונה, בסוף המשנה, אמר רבי יהודה, יש כאן שני חידושים רבי יהודה. לא אמרו שלוש שנים, אלא כדי שבאספמיה, כן, מר קמה נסע לאספמיה, אולי זה ספרד, אז נפלים עבור חולי ספרד, ושבאספמיה, מר קמה נמצא באספמיה, הוא נמצא שם בסקר, יחזיק שנה, המחזיק מחזיק שנה, ילכו, אנשים ילכו, כן, יעלו למטוס, יודעים שנה, ייקח להם שנה, כן, אני רואה שהיום ייקח לנו שעה להגיע לספרד כמה מטוסים, ויבוא לשנה אחרת, ואז אמר כמה, יתכנן איך הוא חוזר לארץ, יעבור את הבידוד שלו, אז הוא ימחק. אז כאן, רק כדי להבין את הפשטות, רבי יהודה חולק על שיטתנו, על שיטת תנא קמא, בשתי הלכות. קודם כל, הלכה בסיסית, ורוב המורים נראה את זה בהמשך, מאחר שלא בפניו, לא הביא מאחר. צריכים לתת זמן למר הקמא לחזור. כי אחרת, יספיק שנתיים. כן, יחזיק שנה, יעביר את המסר שנה, לא מצליחים שלוש שנים, מאחר שלא בפניו, לא הביא מאחר. צריכים לתת לו זמן לחזור. נקודה שנייה, כמובן, אם היית חולק על כל העניין של שטר. שלוש שנים, לא תוצאה של איך אנשים שומעים את השטר, אלא כדי לאפשר כל התהליכים. חזקה של שנה, העברת אינפורמציה שיקח להם שנה, וחזרה של אמר הקמא, שזה גם ייקח להם שנה. אז הפשטות פה, שביהו את החולק על תנא קמא, על שתי נקודות. קודם כל, מאחר של לבנה, מה במחר? צריכים לתת לו זמן. מכיוון שכל התהליך הזה ייקח שלוש שנים, אז חזקה נקבעת כשלוש שנים, תמיד. כמובן, סתם, לפני שנגיע ללמדס, כמובן, יש פה תוספת נוספת, כן? סתכל בדף ימלך, אומרת הגמרא, שלפי יהודה, כן? אמר לי כמן, סוף העמוד בדף ימלך אמן א', חמש שישורות לקראת הסוף, כרבי יהודה, רבי ישמעאל, ואמרי קול בפניו ליעל תורה וחזקה. נשכח רבי ישמעאל, כנראה זה רבי ישמעאל רבי יוסי, שיטה אחרת, אבל לפי יהודה, אם הכל מתרחש אחד מול השני, שכן מחזיק בקרקע של שכינו, אז יש חזקה מיידית. בכל השלוש שנים זה כדי לנסוע. אם אין נסיעות, אין זמן, אז שלוש שנים לא צריכים שלוש שנים שוב, גם כן אם מתנתק משטרה. לפי השיטתנו שזה עניין של שלוש שנים כדי לשמור את השטר ואח וישטרך וכל מה שקשור לזה, אז גם בפניו חזקה תיקח שלוש שנים, אלא אם כן זה משהו מאוד פוגעני, כמו חפירת פרות, כמו לצמד הפרה, כמו פעולות. אבל סתם חזקה של אכילת פירות, שכן מול שכן, ייקח שלוש שנים. וביהודה, כל השלוש שנים זה רק כדי שהאינפורמציה יעבור ויחזרו, אז לפניו אומרת, זה כבר מפורש בדף ממעלה. השאלה כמובן לביהודה היא שאלה חוזרת למה שהיינו בדף חפתת. סך הכל, כל הנושא של שטר הוכנס לתוך הסוגיה כדי לעשות סטנדרטיזציה. כי זה כל הלחץ. אם לא נדבר על שלוש שנים בכלל שטר, אז אני דבר על יושב, וכולם בתוכו, למה אין חזקה מיידית? אז יש לשאול אותה שאלה במסגרת רבי יהודה. צריכים שלוש שנים מתל אביב לאספמיה. תל אביב, תל אביב, זה ליאלטר. מה לגבי תל אביב ויוון? מה לגבי תל אביב ובוכרסט, כן? אולי נעשה חזקה של שנה וחצי או שנתיים. אז כנראה שיש תוספת פה, שחכמים יצרו שתי קטגוריות. חזקה בפניו ליאל, חזקה ממרחק, אז אנחנו נמדוד את המרחק המקסימלי, ונהפוך את כל החזקות לשלוש שנים. אני לא נותן סברה, אבל זה כנראה מובנה בתוך שיטת רבי יהודה. רק כדי להבין שיטתו, בלי, לפני שנתייחס ללמדוס, יש כאן שתי ויכוחים על החכמים, ותוספת של לא פלוג. אם החזקה מתרחשת ממרחק שלוש שנים, כי זה המרחק הכי רחוק של אותם זמנים. אם נתייחס לחזקה ליאלטר, בפניו זה הביא ליאלטר, ויש שני חזקות, ויש לחשוב, האם שני המסלולים הם שני מסלולים מבניים לפי יהודה, או שזה אותו מסלול מבני עם הבדלי שיעורים. אז זה צריכים לשאול את רבי. אם נדבר על סברת רבי, לא את השיטה, על הסברה, למה מחאה שלא בפניו לא הביא מחאה, אז יש הולכת, כמובן זאת שיטה מינורית, כי אנחנו סוברים מחאה שלא בפניו, שוב פעם רק כדי נבין את שיטת רבי יהודה, שוב פעם לפני שנגיע ללמדס, ובזה נסיים, תסתכלו בדף ל' תתמן א', יש ויכוח בין רבא לבין רב נחמן, אם באמת רבי יהודה סובר מחר של בפניו, מעביר מחר חס ושלום נגד רבנן, או לא. אמר רבא, אמר רב נחמן, נקודתיים בלמדת, מי שלא ראתה כמר, מחר של בפניו הבי מחר, רבא אמר, בשם רב נחמן, שזה כן מחר. אית ורבא לב נחמן, אבל באיזשהו שלב, לפני שרבא החליט שהבי מחר, הוא שאל אותו, ראיש שיטת רבי יהודה, אמר רבי יהודה לא אמר שלוש שנים אלא כדי שיהיה בספמיה ויחזיק שנה וילכו ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחר. שואל רב את רב נחמן, איסק עדי תחמחה של לפון אהבי מחל, למה לי למדתי? למה צריך ללכת? לי תפעת מדוח תבלים חיזיק, כך שנתיים. אז רבא הבין שלפי ביודה, מחר שלום לפניו, לא אביא מחר, ואז יש צורך בשלוש שנים. ככה סבר רבא, וכפי שנראה עוד מעט, ככה סבר רבא בגישה אחת. אז רב נחמן השיב לו, פתם עצה טובה כמשמע, ונטי ונשקלה רפרי. אוקיי? אז רב נחמן לא חשב כך. אנחנו לא נעסוק היום בשיטה רב יהודה לפי רב נחמן, נעסוק עכשיו בשיטה רב יהודה לפי רבא, אבל רבא סובר, מדקמות בלי רבא לרב נחמן בכלל, זה לא סביר אליהם מחר של רבא נהבי מחר, ואמר רבא מחר של רבא נהבי מחר, בעצם שם רב נחמן, ישמע מרב נחמן. אז רבא לפחות חשב שלפי בידה, מחר של רבא נהבי לא רבי מחר, וכך גם חשב רב, שוב פעם לקרוא את הגמרא בדף ל' ח' עמוד ב', למעלה, אמר רבי דאמר רב, אין מחזיק עם נכסי בריח, למה? כי מחר של רבא נהבי לאו ימחר לפי בידה, ובריח לא יכול להגיע, כי המריסק עמד לשמואל, כשהדברים ינסו לשמואל, אמר בכי למחות בפניו הוא צריך, למה הוא צריך להגיע? אם מחר של רבא נהבי, הביא מחר לפי שמואל, ורב, שורה רביעית, דף ל' ח' עמוד ב', רב מייקה משמלן, מחר של רבא נהבי לאו ימחר, אמר רב מחר של רבא נהבי מחר, רב תמה דתני דדן כמפרש ולא לספיר לי. רב סבר כמר בידה, מחר של בפן אבלה ומחה, כשהוא אומר מחר של בפן אבלה, רק מסביר את החכם. אז זאת אומרת לסכם, יש שיטה לפי יהודה, לפי יהודה, לפי רב ולפי רבה, מחר של בפן אבלה ומחה, צריכים שלוש שנים כדי שיבוא, וכמובן בלי קשר לשטר, ורב נחמן חלק, רב נחמן חשב שגם מפי יהודה סובר מחר של בפן אבלה ומחה, במחלוקת בין חכמים לבין מידה לפי רב נחמן הוא מאוד מאוד זולי, מאוד מאוד משני, קטן. אוקיי, למה מחאה שלא בפניו לא אוהבים מחאה? למה צריך למחות בפניו? כאן כמובן אנחנו עומדים, גיליתי כבר את הסוד. יש אחרונים שטוענים שוב פעם, שמזה שהוא מחא בצורה צלנית ולא חזר, סימן שהוא בעצם מחא, רבי שהוא מחא. כמו ששמואל אומר, עקב העובדה שהוא מחה בפני אנשים חלשים, אז מראה שהוא מתבייש, אז זה שהוא לא פה, כי רוב האנשים יבואו, יעלו על מטוס וימחו בפניו. ככה טוען הפני שלמה, ושוב פעם אין חידוש רבי יהודה, רבי יהודה לא דורש התערבות אישית, רק אומר שמי שלא מגיע, כנראה שהוא מחר, גם הוא מחה. אבל כפי שאמרתי לכם, אני נוטה לבין יותר, שזה בעצם אמירה יסודית, שהתפקיד של מחאה זה לא רק עברת אינפורמציה, התפקיד של מחאה זה מאבק, עמידה והתנגדות למחזיק, וכדי לבוא, אתה צריך לבוא. וגם מי שחולק רבי יהודה, וסובר ש... כן, כמובן, עכשיו שראינו את השיטה הקיצונית של יהודה, אפשר לסביר גם את השיטות היותר מתונות. גם מי שזווה מחאה של לפניו, הבי מחאה, זה גם יכול להיות שהתפקיד של מחאה זה לא רק עברת אינפורמציה, על עמידה על הקרקע, ואז לפי שמואל אני צריך למחות דווקא בפני גלגלים, שאני משגר את הגלגלים לפי אנשים שיכולים להגיע, וגם אני סבר כמו רב, עצם הרשת תקשורתית, הופך כל מחה לאיזו תגובה מבק על הקרקע, כי אני עושה בפני רשת תקשורתית, ואני יודע שזה יהיה. זאת אומרת, יש כאן שתי, וזה נסכם, שתי שאלות בסוגיה. הראשונים מתייחסים לשאלה משנית, בהנחה שהתפקיד של מחה זה למסור אינפורמציה, כן נחשב מסירת אינפורמציה, לא נחשב מסירת אינפורמציה, שעת חירום לפני אנשים שאינם יכולים להגיע, מה התפקיד שלך בחב היטלי, איך אני מודד את המחה של המרקמה, למה הוא מוכר. אבל יש שאלה יותר כללית, האם מחאה זה רק עברת אינפורמציה, או מחאה זה אדם שבא ומשתלט ומתנגד ונאבק עם המחזיק, דבר שבעצם בצורה הכי קיצונית יחייב מחאה בפניו, עוד פחות מאחר לפי שמואל בפני שני אנשים שחלים להגיע, ואולי ואולי ואולי גם לפי רב. אז זה בעצם פתיח למה שנראה בהמשך, איתה הזכרתת. עכשיו נבדוק את הנוסח, נבדוק לפני שני אנשים, כמה, אם נוכל להוכיח שתפקיד של מחאה זה לא רק למסור אינפורמציה, להסיר אותו, להגיב, לשבור את הראייה, אלא לעמוד על הקרקע בצורה דינית, אקטיבית, אישית, התערבות אישית, דבר שמאוד מאוד מאוד מאוד סביר ברבי יהודה, אולי גם בשמואל, ואולי ואולי גם ברב. וכל הדין של חבר חברית לי, זה בגלל שהרשת כל כך משומנת, הדברים יעברו בצורה כל כך מהירה, זה כאילו עמדתי על הכך. אז שוב פעם, בראשונים יש כאילו, הראשונים שמתחסים לזה, הרמב"ן והרשב"ם, יש כאילו הנחה שאני צריך למדוד את כל השיטות, על איזה מידה זה כן עבר, לא עבר, מה כן יש לוכח, לא לוכח, פחתנית, לא פחתנית. יש כאן משהו אחר, יותר מבנית, שהתפקיד של מחר זה לבוא. אני רוצה שמחר, אני אנסה לשלוח לכם מקורות, נעסוק בעיקר בשתי סוגיות. קודם כל, היחידה ממחאה, בדף ל' ח' עמוד ב', מה הנוסח של המחאה, ובדף ל' ח' עמוד א', מה אדם מוחה ואומר לא תיפק לחושות, אל תגיד. לא רק מוחה בפני נשים שאני הולך ללכת, אבל אומר בצורה מפורשת, עשו לכם לגלות. ומי שיש מספיק זמן, אז גם להמשיך בדף למטה, מן א' למטה, המחה בכמה. צריכים לבחות בפני שניים, בפני שלוש, כן, אני לא יודע אם נגיע לסוגיה הזאת, אבל לפחות נזכיר. המיפוי כאן בסוגיה קצת קשה, כי הגמור עברת מנושא ונושא, מי שלא הייתה הגמור, קצת קשה בשיעור של היום, ניסיתי חוזר לתת תמונה שלנו. ואחר נעסוק בסוגיות יותר ישירות ומבודדות. לשון המחאה, לפני כמה אנשים מוחים, לשון המחאה, מי שבעצם משתיק את המאזיני מקשיבי המחאה, ואולי גם כן לפני כמה אנשים מוחים. אוקיי? טוב, ניפגש היום בשש ו... לא יודע, שש ורבע, אני צריך לתכנן קצת, אז מי זה שניפגש, דבר קצת על נושא התערות החשור, ואני רוצה לשמוע קצת את תגובתכם. טוב, יש כוח לרועי, החברותה שלי, יש כוח לכולם. יום נעים ושוב פעם חיוכים והתרוממות רוח ותמיכה ובלי לחץ ובלי מתח, יש המון מתח, המון פאניקה, אולי אני אגב שיעור פאניקה, אולי זה עבודת בית של מחר, מה הגבול בין פאניקה לבין זירות. יום נעים לכולם.